משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום רביעי היום, כף באלול תשפ"ג, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור, סיפור שכבר שמעתי אותו בכמה וכמה וריאציות, לדעתי אפילו הבאתי אותו כאן באחת התוכניות, נתקלתי בו שוב השבוע, ואני רוצה להביא אותו בפניכם דווקא בתחילת שנת הלימודים. מי שקצת עוקב אחרי התוכניות שלי יודע כמה חשוב לי להביא לכאן סיפורים שמדברים על מורים ותלמידים, מורה שהצמיחה תלמידה בזכות מילה טובה, רבי בחיידר שאלה תלמיד על דרך המלך רק בזכות לטיפה ויחס חם, ולא עלינו, יש מקרים גם הפוכים. אז הסיפור הזה הוא סיפור על ילד בשם מוטלה. מוטלה היה ניצול שואה. מכל משפחתו, רק הוא ודודתו נשארו. הדודה שלו, שכבר הייתה זקנה וחולה, היא לא הייתה מסוגלת לטפל בו, והיא הביאה אותו אל בית הילדים של פונוביץ', בית מיוחד שהקימו אותו אחרי השואה, לאותם ילדים צעירים, פליטי שואה, שאיבדו את כל משפחתם. מי שקיבלה וטיפלה באותם ילדים הייתה הגברת מונק, עליה השלום, שהייתה כל כך מסורה, היא שימשה להם ממש כמו אימא, ומוטלה היה יתום שהגיע לשם כשהוא בן 10 בלבד. הוא הגיע לשם כשבגדיו מלוכלכים, והוא זקוק בדחיפות למקלחת. משום מה מוטלה סרב בכל תוקף להתקלח, והגברת מונק הצדיקה מנסה לשכנע אותו, ואפילו הביאה לו פיג'מה חדשה וריחנית, אבל שום דבר לא עזר, מוטלה מסרב להוריד את בגדיו על מנת להתקלח. אפילו מרן הרב מפונוביץ' שניסה לשכנע אותו, שום דבר לא עזר. ואז הם החליטו לקחת את הילד אל גדול הדור באותם ימים, מרן החזון איש. והילד, הילד הצעיר, בן העשר, ניצול שואה, נגע לליבו של החזוניש, ובסבלנות אין קץ, הוא ניסה להבין ממנו למה, למה הוא לא מוכן בשום אופן להתקלח. והילד נבח מספר שבכל פעם ששכנעו אותו להוריד את הבגדים שלו, אף פעם לא החזירו לו אותם. כך היה בברגן בלזן, כך היה באושוויץ. וזהו, אמר מוטלה, מאז שאמא איננה, אני לא סומך יותר על אף אחד. הרב מפונוביץ' ששמע את הדברים, יצא מהחדר ופרץ בבכי. וגדול הדור, בכבודו ועצמו, מרן החזון איש, הציע למוטלה, בן העשר, שהוא מבטיח לשמור לו על הבגדים בזמן שהוא התקלח. נו, להצעה כזו, מוטלה כבר לא יכל לסרב, והוא הסכים ובאמת הלך להתקלח. ואם חשבתם שהסיפור מסתיים כאן, אז תקשיבו טוב. החזון איש, בכבודו ובעצמו, כשהדמעות זולגות מעיניו, מילא מים בגיגית, לקח סבון, הפשיל שרבולים, וקיבס במו ידיו את בגדיו של מוטלה. כשחזר הילד נקי וריחני עם פיג'מה חדשה אחרי מקלחת וחיפש את בגדיו, הראה לו החזוניש שהם כלואים על חבל כדי שיספיקו להתייבש עד הבוקר, ואז הוא ראה שמוטלה לא רגוע, והוא הציע לו שהוא החזוניש יישאר כל הלילה וישמור על הבגדים שאף אחד לא ייקח אותם, ואילו הוא מוטלה ישכב לישון לא פחות ולא יותר על מיטתו של החזוניש. לא יודעת, הסיפור הזה, כמה שאני קוראת אותו שוב ושוב, בווריאציות שונות, הוא תמיד מרגש הדמעות. עד איכן מגעת מסירות נפש למען תלמיד, למען ילד קטן בן 10. אז נכון, ברוך השם, אנחנו בדור של שפע, לכולם יש בגדים מחובסים, כן, מיותר, מפחות, אבל יש ילדים שכל כך זקוקים למילה טובה, לפרגון, לחום. גם היום יש בתים שחס ושלום עוברים שואה אישית, כמה יתומים, כמה בתים בהם אבא או אמא חולים, כמה ילדים סובלים ממצוקה אישית, מחרם של ילדים אחרים. אז נכון, אני לא חושבת שהיום התפקיד של המורה הוא לחבס לתלמידה שלה את הבגדים, אבל אולי כן, לחבס לה את הלב, את הנשמה. תהיו ערניים, כמה ילדים ירדו מהדרך רק כי מישהו שם בדרך לא שם לב, או לא היה מספיק ערני למצוקה. ואם במורים ומורות עסקינן, אני רוצה לספר לכם על מורה מיוחדת במינה, המורה מזל מצליח. לא יודעת איפה אתם הייתם בחופשת הקיץ שלכם, אבל המורה מזל מצליח החליטה לרגל גיל 40 לתת לעצמה מתנת יום הולדת. והיא יצאה להתנדב עם משלחת מהארץ באוגנדה, בעיר ג'ינג'ה. היא חזרה משם מלאת התפעלות. היא מצאה שם כיתות קטנות ומיושנות, קירות מתקלפים, רעיתים שבורים, נעליים קרועות, תיקים מתפוררים, וארוחת צהריים עלובה ביותר, קצת תדייסה מעורבבת במים. ילדים יושבים בצפיפות, בלי מזגן, בלי שום טכנולוגיה. ראיתי עוני נורא, כך היא סיפרה, אבל פתאום ראיתי גם כמה שמחת חיים יש לצד העוני. האושר שלהם היה פשוט מדבק. וזה היה שיעור עבורי, כך היא מספרת. באתי לתת, אבל מהר מאוד גיליתי שאני מקבלת. הלב שלי התרחב. קיבלתי פרופורציות. התחלתי להודות על מה שיש. המתנדבים שהגיעו, חלקם שיפצו את המבנים, צבעו, בנו, חידשו, חלקם לימדו בכיתות. גם השירותים והמטבח שודרגו, עברו שיפוץ רציני, ואפילו גינה עם משחקים נבנתה שם במקום. אמנם עזבנו שם, ממשיכה מזל המורה ומספרת, אבל הידע והכלים שהם רכשו ישמשו אותם הלאה. איזה מדהים, איזה מורה מדהימה. כיף לתלמידים שלה, כן? מורה שכולה נתינה. אני חייבת לצטט את הבעל שם טוב שהיה אומר, נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה בשביל לעשות טובה ליהודי, בגשמיות ובפרט ברוחניות. הלוואי ונזכה.
לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטטא את הרחוב. מתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר.
אהרון רזון זהה לדבר הכי גדול בעולם ולעשות טובה למישהו אחר. אז היום בתוכניתנו הרבנית עם המזרח עם פרשת ניצבים וילך. למה חשוב לדעת לקבל בזוגיות ובחיים בכלל? פינת הניקיון שלנו עם סנו, לפני כשנה בעלה של יפה הלל כמעט נעצר והכל בגלל טעות תמימה. נדבר איתה גם על המחשבות שעשויות לפגום לנו ביכולת למצוא זוגיות ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר, אור רחל, מה שלומך?
בוקר טוב. אז עודו להשם כי טוב, והנה הימים הנוראים מגיעים אלינו בצעדי ענק, וראש השנה עוד רגע ממש ממש בפתח. ואת כל שנה מבטיחה לעצמך, וחודש שלו לפעם היא אחרת, ואת באמת מתחילה אותו, ואיכשהו, את יודעת, האומס, והחום, והכבדה בחום, ואירועים כאלה, וכל מיני, והלוויה כל כך עצובה אתמול של החייל הבודד הזה, אוי, זה פשוט היה קורא הלב. ואנה אנו באים ופרשת ניצבים ואלך.
אז אף פעם לא לחשוב שחזרה בתשובה זה חזרה על עצמי. הרי כבר הבטחתי בשנה שעברה ולא עמדתי בזה. איך אני אעז? אף פעם דברים לא באמת חוזרים על עצמם. כשרווקה מסוימת, אמרה לי את זה השבוע, איך, וזה סתם, אני מקבלת על עצמי סתם. שאלתי אותה, האם הרווקות שלך, של תשעים פי ג' חזרה על הרווקות של תשעים פי ב' ופי א'? לא. הרי זו הצטברות, הרי זה בשנייה. זה לא שהיית רווקה גם בשנה הזו וגם בשנה הזו. זה הרבה יותר עוצמתי כשזה עוד שנה. זה לכאורה חוזר על עצמו ונראה זהה, אבל זה לא נכון, כי הזמן מעצים כל דבר, וכמו שהוא מעצים את ההצטברות של הבדידות, הוא מעצים את המאמצים שאנחנו עושות בכל שנה מחדש על התשובה. הקבלה שלי של תשעים פי ג' שלא לדבר לשון הרע, היא לא בדיוק זהה לזו שקיבלתי על עצמי בשנה שעברה. היא מצטברת אליה. והקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלנו על הניסיונות שלא צלחו. את הבושה שלנו על זה שבאמת לא עמדנו בזה. וצריך באמת לזכור שאנחנו עומדים בדלת של תשעים פי דלת ומבקשים לא רק על עצמנו, אלא על כל עם ישראל. השנה, יותר מאשר אני חושבת בכל שנה בהיסטוריה היהודית, דיברנו כל כך הרבה על שנאה ועל אהבה. שנאת חינם, אהבת חינם, והקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו חברים, אני לא מבקש מכם כאלה דברים קיצוניים, לסנוע, לאהוב, יש מושג שכל אחד חייב בו, וקוראים לו אחריות. אז אל תאהבו אותם, אבל תדעו שאתם מעורבבים בגורלם. אתם ניצבים היום כולכם, אומר משה רבנו בנאום האחרון שלו לפני מותו, אתם ניצבים, אומר האור החיים הקדוש, כוונת משה היא להכניסם בערבות זה על זה, שישתדל כל אחד בעד חברו, כי יהיו נתפסים זה בעד זה. אתם ניצבים הוא כמו מינוי, הנער הניצב על הקוצרים. כולם יש עליהם עול זה, להיות ממונה על טובת חברו. זאת אומרת, תדעו לכם, אתם לא אוהבים אותו, הוא חושב בדעות פוליטיות לגמרי רחוקות מכם, אם הוא לא יעבור את הדין, גם אתם לא תעברו את הדין. בשנה הזו לא תוקעים בשופר ביום הראשון מפני שאוכל בשבת. ומצד הדין יש שמתירים לתקוע בשבת בשופר, מפני שחזל אומרים ששופר הוא לא מלאכה, הוא חוכמה. לשני דברים קוראים חוכמה, מילדת היא חכמה, ותקיעת שופר היא חוכמה. זאת אומרת, לא תגידי ליולדת, תקשיבי, את לא יכולה ללדת בשבת, כי זה חילול שבת. זה קורה, נכון? גם השופר הוא כזה. אבל למה אסרו בכל זאת שלא יטלטלו את השופר מרשות לרשות ויעברו על איסור טלטול בשבת? ומגיע הרבי מצאנז קלויזנבורג ואומר, אתם יודעים למה לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? כי יכול להיות מישהו ככה מסורתי עם לב חם שכל השנה לא מגיע לבית כנסת, ופתאום הוא עלול לרצות ללכת לבית הכנסת ולקחת איתו את השופר שהיה של אבא. ואסור לטלטל שופר בשבת ברשות הרבים. בשביל האיש הרחוק הזה, אומר הרב מצאנז קלויזנבורג, כולנו מוותרים על מליץ היושר שלנו, כדי שיהיה לו יום דין מופלא. אני אקרא את המילים המטלטלות של הרב מקלויזנבורג. ושנה שלא תוקעים בה בשופר היא שנת סכנה. הבעל שם טוב היה מעמיד בראש השנה שחל בשבת את כל העדה ואומר להם, תצעקו עכשיו, טו, 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 מפני שבאין מליץ יושר מול מגיד פשע, מה יעזור לנו? וכך הוא כותב הרב מקלויזנבורג, מתוך דאגה ליהודי אחד שאינו שומר הלכות בכלל, שביום הדין תהיה לו זכות אחת של שבת אחת, מוכן כל עם ישראל למסור נפשו שלא ייקשל יהודי אחד בסוג של חילול שבת, ומחשיב לנו הקדוש ברוך הוא את הוויתור על השופר שלנו כאילו הקרבנו יותר מאברהם אבינו בעקדה.
וואי, צמרמורת.
פשוט מצמרר. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו בשבת הזו של ראש השנה תפשין תי דלת, האם אתם מוכנים להקריב לא כמו אברהם שמקריב את בנו עבורי? האם אתם מוכנים להקריב הכל בשביל יהודי אחר? מתי בפעם האחרונה אמרתם, אני רוצה להקריב משהו מאוד מאוד יקר כדי שהאיש הזה או האישה הזו יזכו בדין בראש השנה? אנחנו רוצים, איתנו את כל השמאלנים של קפלן ביום הדין מול כיסא הכבוד, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד, אתם זכאים לגאולה, אתם ערבים זה לזה. אז אני נותנת שיעורי בית בשבת ראש השנה תשפ"ד, כשאנחנו מגיעות במוסף לאותיות תרת, תשרת, והן לא נתקעות עכשיו, הן לא, כי שבת, אנחנו בלב מכוונים על תשובת כל עם ישראל, על ערבות על העם הזה, על ההבנה שבלעדיהם איך נעבור את יום הדין הזה. זה וואו. קשה. אל תאהבו, אל תשנאו, תהיו אחראים.
ערבים זה לזה, וואו, וואו.
בדיוק.
וואו, וכמה הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו אחד בשביל השני, עד כדי כך שיום הכיפורים לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו, עד שירצה את חברו וכו'. זאת אומרת, כמה לקדוש ברוך הוא אכפת מאיתנו ומהערבות ההדדית שלנו ומה ביחד ומה אחד. וואי, הרבני זה ממש היה מצמרר, מצמרר.
את עושה את זה כל השנה, את מערבבת בכף זכות גדולה, ערבות של כל הסיר הגדול הזה. את מראיינת את כולם, באמת, באמת, שומעת את כולם, משמיעה את כולם, ואת לוקחת אחריות.
אני רק משתדלת, את יודעת, רק אישה קטנה בהשתדלות, באמת מתפלא.
את יודעת, היום השם נתן לתקשורת כוח גדול, ואת שם.
כן, כן, וואי, איזה זכות. איזה, זה לא אני, זה כנראה הזכות אבות שם למעלה, אבל באמת מתפללת.
וגם אימהות ואימהות, אני לא רוצה להגיד רק זכות אבות.
אבות ואימהות, ובאמת מתפללת שלא תצא תקלה תחת ידי.
אמן, 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 אמן.
בעזרת השם.
בשורות טובות.
אמן, אמן. תודה רבה לרבנית ימין המזרחי. תודה רבה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
חי תמיד איתי, ואם אתם שואלים למה חשוב לדעת לקבל בזוגיות, תמיד מדברים איתנו על נתינה ונתינה, לא, יש חשיבות גם לקבלה, אז למה חשוב לדעת לקבל בזוגיות ובחיים בכלל, ומה זה אומר לקבל? שלום, בוקר טוב למוריה ברונר, שהיא יועצת זוגית, מפתחת משחקים זוגיים, סדנאות לזוגות ולנשים, מרצה בזוגיות, גם קבוצות וואטסאפ, שלהם נדבר בהמשך. שלום מוריה.
שלום רחל.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אז למה באמת חשוב לדעת לקבל גם בזוגיות?
אז אני אתחיל מראש ואגיד שגבר מתקרב ומתחבר לאישה שלו כשהוא נותן לה, ואישה, אותו דבר רק הפוך, אישה מתחברת ומתקרבת לבעל שלה כשהיא מרגישה שהיא מקבלת מהבעל שלה. וכשאישה, הרבה פעמים אני חושבת שכל אחת בצורה זו או אחרת, אנחנו עכשיו לפני החגים, אז זה קורה ביתר סט, שהרבה פעמים אישה נכנסת לעמדה שהיא לא מקבלת את המתנה שהיא רצתה לקבל החג, או מחמאות, או עזרה כלשהי שהייתה צריכה בכללי, וכמובן עכשיו ככה לפני החגים זה יותר, והיא מרגישה שככה היא מאוד לבד במערכה, וזה באמת תחושה של ריחוק מאוד גדולה שנוצרת. כשאישה בעצם מקבלת את העזרה, את המתנות, את המחמאות, את הדברים שהיא זקוקה להם מהבעל שלה, היא מרגישה קרובה יותר לבעל שלה. אחד הדברים שבעצם קורה כשאישה לא מקבלת, היא מתרחקת. עכשיו, זה לא שהבעל באמת לא נותן. אני הרבה פעמים אומרת שנורא מצער אותי לשמוע בקליניקה, אני שומעת הרבה את זה מגברים, שהם אומרים לי, לא משנה מה אני אעשה, היא אף פעם לא תהיה מרוצה. וזה לא כי הגבר לא נותן ולא משתדל ולא מתאמץ לעשות בשביל אשתו שהיא תהיה שמחה ומרוצה, אלא הרבה פעמים האישה זה לא הדברים שהיא הייתה רוצה לקבל ממנו. זה יכול להיות מתנה, זה יכול להיות עזרה, זה יכול להיות מחמאות, או הוא יכול להגיד תודה, אבל הוא לא מפרט על מה הוא אומר תודה, וזה יכול להיות הרבה דברים שככה הם לא מדויקים למה שהיא זקוקה, וכתוצאה מזה בעצם היא לא מרוצה והיא לא מרגישה שהיא מקבלת, ואז נוצר ריחוק, כי בעצם הגבר לא נותן לאישה, והאישה לא מקבלת את מה שהוא נותן. דווקא כשזה יהיה הפוך, כשהאישה בעצם תסתכל על כל דבר קטן שהוא עושה, שהוא נותן, ולא הקטן ביותר, לפעמים אני אומרת לנשים ככה שאני מלמדת, אני אומרת, אפילו תסתכלי על דברים פשוטים שהם, את נהנית מהם, אפילו לאו דווקא ישיר אלייך, לדוגמה, בעלך מפרנס, את נהנית מהפרנסה שהוא מביא הביתה, אז זה גם משהו שאת מקבלת ממנו. הוא קונה דברים, אז יכול להיות שגם את קונה, וכולנו כאן עושים דברים לבית, אבל זה, את נהנית מזה ועצמך בזה, זה הדברים הכלליים, אבל יש עוד המון דברים קטנים גדולים שהבעל עושה, בין אם זה עזרה שאולי לא היית צריכה והעדפת את העזרה אחרת, אבל הוא רצה לתת לך, ותסתכלי על הנתינה הזאת כנתינה. וברגע שאישה מסתכלת על זה כנתינה ומקבלת את זה, קודם כל בראש שלה כנתינה, קודם כל ההסתכלות הכללית ככה משתנה, והיא מתחילה להרגיש שהיא מקבלת, היא מתחילה להגיד על זה, זה כבר יוצא לפועל במילים, תודה, אני מעריכה את זה שאתה נותן, אז נוצר פה חיבור, נוצר פה קרבה.
אני חושבת שבאמת נשים צריכות להבין שהגבר מטבע הבריאה שלו רוצה להיטיב עם האישה, הוא רוצה באמת לתת לה. זה ב-DNA שלהם, הרצון הזה לנתינה. הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, זה אנחנו שורסות את זה בדרך.
ממש, ממש ממש נכון, זה כל כך נכון, גבר ברצון הטבעי שלו, זה הדבר שהוא הכי רוצה זה לשמח את האישה שלו ולתת לה ולהעניק לה. זה ממש ככה, ובאמת אנחנו המון פעמים בלי לשים לב, זה אבסורד, כי בעצם הדבר שאנחנו הכי רוצות זה לקבל מהבעל שלנו, ובלי לשים לב אנחנו פשוט לא מקבלות את הנתינה, את יודעת, זה לפעמים יכול להיות אפילו תכשיט שקיבלתי לחג, והוא לא בדיוק מצא חן בעיניי, ופשוט הלכתי והחלפתי אותו, עכשיו זה נראה מאוד הגיוני, כי בעצם זה בסך הכל חבל על הכסף, זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אם כבר הוא הוציא כל כך הרבה, אז לא עדיף שאני אוהב את זה. ואני אומרת, לא, תתייחסי למהות של מה שהוא נתן לך. תתייחסי, הרי את רוצה שהוא ייתן לך, את לא רוצה שהוא סתם עכשיו ייקח, לא יודעת, שרשרת שהוא מצא ברחוב והביא לך כי הוא מצא את זה. את רוצה להרגיש את הנתינה, את ההתאמצות שלו, את המחשבה שהוא חשב מאחורי זה. אז זה לא באמת משנה עכשיו אם התכשיט הזה, הוא מצא חן בעינייך או לא. כל פעם את עונדת את השרשרת הזאת, את חושבת על זה שוואו, הוא התאמץ, הוא חשב עליי, הוא רוצה לשמח אותי, ואם ככה את התייחסי על, על כל נתינה, בין אם זה עזרה, בין אם זה מחמאה, בין אם זה מתנה, את התייחסי לזה ככה, קודם כל הוא יתקבל, הוא יקבל את התחושה הזאת שהוא נותן, אז הוא ירצה לתת יותר, והוא יתחיל לתת לך יותר ובצורה יותר מדויקת כמו שאת רוצה. כי הוא יודע הרי מה את רוצה, אבל לא תמיד זה מצליח לו. והוא חושב אחרת, הוא חושב שיותר יעזור לך ככה וככה. ככל שאת תסתכלי על הנתינה הזאת, זה פשוט מדהים לראות, באמת אני רואה את זה כל כך, אצל כל כך הרבה נשים וזוגות, שברגע שעושים את הסוויץ' הקטן הזה ומסתכלים על כל נתינה ולו הקטנה ביותר, ואני אגיד בסוגריים שאין בעל שלא מעניק לאשתו, אין כזה דבר, ואני נפגשת עם מקרים מאוד מאוד מורכבים בזוגיות, ואין כזה דבר. כל גבר באשר הוא, בין אם המצב הבריאותי קשה ובין אם היכולת שלו הפיזית קשה, ממש כולם נותנים בצורה זו אחרת לנשים שלהם, וכשמסתכלים על זה, זה מתעצם ובאמת גורם לקרבה הזאת בין הגבר לאישה.
ובסופו של דבר, הקבלה הזאת מוסיפה שפע לחיים שלנו.
לגמרי. אני גם חושבת שגם אם אנחנו נעמיק את זה יותר, זה גם בין בעצם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מסתכלים על כל נתינה, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר, על כל נשימה, על כל, אז ודאי שאז אנחנו מרגישים הרבה יותר עשירים במה שיש לנו, ושמחים יותר, ורואים בכל דבר קבלה.
בגלל זה תמיד באמת אומרים, לפני שאת עומדת לבקש בקשות, תודי קודם על כל הדברים הטובים שיש לך. בדיוק קראתי היום סיפור כל כך מתוק על הרב גרוסמן שהגיע לכותל, אני לא זוכרת עם מי זה היה, ובחרו מישהו נורא נורא, מישהו שהיה איש מאוד, עם יכולת כלכלית מאוד גדולה, תומך גדול של עולם הישיבות, והם ראו מישהו מאוד מאוד בוכה בכותל, והם החליטו ביניהם שאם זה מישהו שזקוק לאיזושהי ישועה כלכלית, אז אותו בן אדם עשיר יעזור לו, ואם הוא זקוק למשהו רוחני, אז הרב וולפסון יעזור, ואז הם ניגשו אליו, אמרו לו, יהודי, מה קרה, למה אתה כל כך בוכה? ואז הוא מספר שהוא חוזר עכשיו מחתונה של הבן האחרון שלו, והוא כל כך מודה, יש לו 10 ילדים, הוא כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא זכה לחתן את כל הילדים שלו, וכמה זה לא מובן מאליו, הוא בוכה פשוט מתוך הודיה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רגילים כאילו להודות כל כך באמת על הדברים שיש לנו, וכמה זה באמת חשוב. אני רוצה הודיה גם מילה על קבוצות הוואטסאפ שלך שהם כל כך, מוריה, על קבוצות הוואטסאפ שלך שהם כל כך, שמעתי שהם כל כך מרתקות.
נכון, אז בעצם יש לי קבוצות וואטסאפ לנשים, שבהם אני ממש מלמדת כל מיני תכנים שככה נותנים לאישה באמת את ההבנה של איזה שינוי היא יכולה לשנות בזוגיות שלה, לחולל בזוגיות שלה, באמת לגרום לזוגיות הזאת להגיע לקרבה גדולה כמו שהיא הייתה רוצה. בעצם הרעיון של הקבוצה הוא בעצם לקחת את החלק שלי, לא להסתכל מה הבעל שלי צריך לעשות, כי זה בדרך כלל לא נגמר אם אנחנו מסתכלים לצד השני. אנחנו באמת לוקחות את המקום שאני רוצה שהזוגיות שלי תהיה טובה יותר, ומתוך זה אני בעצם פועלת ולומדת. הקבוצה הזאת היא בעצם תהליך שאישה עוברת בעצם להבין, קודם כל, כמו שאמרתי, הרבה פעמים אנחנו לא שמות לב כמה אנחנו רוצות, נגיד, לקבל, אבל אנחנו בעצם לא שמות לב מה אנחנו עושות כדי, ואנחנו בעצם גורמות לזה שלא נקבל. זה יכול להיות באמת בקבלה, זה יכול להיות גם בלקיחת אחריות בבית, שאני לוקחת יותר מדי אחריות ולא משאירה לו מקום בעצם לעשות, ואז אני מתמרמרת על זה שאני כל הזמן רק אני עושה, ואיפה בעלי בתמונה. ובאמת, יש לנו המון 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 דברים שאנחנו בלי לשים לב, לא מקשיבות למקומות שלנו. ובאמת הרעיון הוא קודם כל באמת, זה מאוד מאוד מעצים את המקום הנשי, של להיות אישה ואימא שמחה ורעיה שמחה, ובראש ובראשונה זה בעצם תורם לזוגיות, שזה המיקוד, אבל זה בהחלט, אני יכולה להגיד באופן אישי, שהתהליך הזה, אני ממש רואה על עצמי ועל נשים שככה עוברות אותו, שזה משנה את הזוגיות באמת.
זה ממש תהליך, זה ממש תהליך של למידה, סוג של לעבור איזושהי סדנה ככה דרך קבוצת הוואטסאפ. ומה שחשוב לי לומר היום זה שיש לך אפשרות בכל זאת לאנשים שאין להם, נשים שאין להם וואטסאפ, גם במייל, נכון?
נכון מאוד. אז באמת כמו שאת אומרת, זה באמת כמו סדנה, באמת הקבוצה הזאת יצאה מתוך מחשבה שאנחנו עסוקות ולא תמיד מגיעות להגיע לסדנה ולפנות זמן, ובאמת האפשרות הזאת של הוואטסאפ, של המייל, בעצם נותנת את המקום הזה של למידה בצורה בזמן שלי שאני יכולה, ובאמת לקבל המון ולעבור תהליך. בעצם באמת אני ממש פותחת עכשיו מחזור חדש, פעם ראשונה במייל, עד היום זה היה בעצם בוואטסאפ, יש לנו כבר 4 מחזורים שנפתחו, ובעצם עכשיו אנחנו פתחתי גם אפשרות במייל, ובאמת זה באמת נותן תהליך מאוד מאוד גדול, כי זה באמת פרוס על כמה חודשים שבעצם עוזרים לזה להתאמע. אנחנו מקבלות גם משימות, גם תכנים שבעצם עוזרים לנו להטמיע את כל הדברים יחד.
מדהים, ממש מדהים. אני רוצה שתתני גם מספר טלפון למי שרוצה ככה לכתוב לך ולהצטרף לאחת הקבוצות. אני יודעת שאת כל כמה חודשים פותחת קבוצה חדשה, וכמובן, כמובן, גם את כתובת המייל, באמת, כדי שתהיה אפשרות גם לנשים שזכו, ואת יודעת, יש להם טלפונים קשרים.
כן, אז המספר הטלפון שלי זה 054-345-2365, וכתובת המייל זה moriakrieger@strudelgmail.com, זה M-O-R-I.
רגע, רגע, נקטט לנו לרגע, M-O-R-I?
M-O-R-I-A-K-R-I-G-E-R strudelgmail.com.
יפה. טוב, את יודעת, זה אני תמיד אומרת, על אנשים כמוך מביאות גאולה לעולם, כי מתת חלילה, כשאין שלום בית, אז שכינה זזה משם ובוכה, ושלום בית זה באמת אחד הדברים הכי הכי חשובים, הכי חשוב. אז תודה לך ועלייך.
תודה רבה רחל. תודה. ורק חשוב לי לציין שהקבוצה והקבוצת מייל וקבוצת הוואטסאפ הם חינם בשבועיים ראשונים, ככה שבאמת כולם יכולות ליהנות מזה.
להצטרף, ואני כן אומר שגם בהמשך זה באמת סכום סמלי שמתאפשר לכל אחד. מוריה ברונר, יועצת זוגית, תודה רבה על הדברים החשובים האלה.
תודה רחל.
תודה, תודה. ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב למירי שניאורסון שלנו, מנטורית עסקית ואישית, מרצה ומנחה, מייסדת נפלאות, וגם איתנו פה בכל חי. שלום מירי, מה שלומך?
בוקר טוב, רחל יקרה, מה שלום אחד?
בוקר אור, הודו להשם, ואני שומעת שיש יומן נפלאות חדש לשנה החדשה.
נכון, נפלאות השנה, כי זה המשימה שלנו, לראות, לקום כל בוקר ולראות איזה פלא. את הפלא של מודה אני, את הפלא של הבריאה, את הפלא שקמנו והכל נמצא במקום, אז כל השאר כבר בונוס.
כן.
זה לא מובן מאליו.
אז מה יש לנו ביומן הזה? היומנים שלך, אני יודעת, תמיד מאוד מיוחדים, אז שתפי אותנו.
נכון. אז מעבר לזה שבאופן הטכני, יש לנו 14 חודשים השנה, יש אלול שהוא עכשיו, ויש את האלול הבא. יש שני אדרים, יש לנו שנה מעוברת. בכל שבוע יש את פרשה לאורה, חלק מהפרשה שכתבה דוקטור אופרה קירשנבוים, ויש את שיר הפרשה. שכתבה יפה סוסנה לארי, שאחת מעמודי התווך של הקבוצות של הנפלאות מתגברות של האלמנות מכל הארץ. ויש מתכונים נהדרים בכל חודש, בחרנו מתכון מיוחד שיתאים לאותו חודש, ויש את הציורים המדהימים של הציירת אורית מרטין. אבל אני חושבת שמעל הכל יש את הלב, יש את הנשמה, יש יומן שהוא חברה אישית שלך, שאת יכולה בכל יום לכתוב את הוקרות התודה, את הבקשות שלך, לצאת מעצמך רגע ולהיזכר שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, גם אם קורה משהו שהוא יותר
מאתגר.
אז לראות שהם... שבעצם זה לטובתך, זה הרבה יותר גבוה מזה. יש לנו זמן לשיר קצר שכתבה יפה ומופיע ממש עכשיו בפרשת ניצבים
ואילך. אז בואי ננסה ככה בזריזות. כן.
מאחוז. רק להיום, הביאו את היום. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. הדגים רועדים ואנו שעננים, מתכסים בכיסויים וממשיכים. מה יעשה דודי, ידיד נפשי, לרפא אותי? כי חולה אני, תגידו רק להיום, עד אשר יחקוק לכל היום הרצון, ברצון. והלב אבי, הלב, קשה לו. מה יעשה איתו? הנה ביתי, נתתי לך יום גדול. יום בו רק תרצי, אפילו במעט. פתח פתח קטן כמחת, מבטיח לך פתחו של אולם. אבל תבוא בהתמדה, טיפה ועוד טיפה. עד שהמים ישחקו סלע.
וואו. וואו, כן, איזה יופי.
אני חושבת שזה הכנה ראויה לראש השנה, זה מעביר את כל מה שעובר עלינו, בגיל וברעדה, ובשמחה.
ואיפה אפשר להשיג את היומן? יומן כזה, את יודעת, צריך שיהיה. אני רוצה לדפדף בו כבר, כן.
אז אני אגיד ככה, שקודם כל 586 אלמנות מכל 14 מרכזים שלנו ברחבי הארץ קיבלו את זה בתוך וואו. חבילת שעה אישי עד הבית על ידי הרכזות שלהם. ובנוסף למכירה אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ 058-521-7700-058-521-7700. ולזכור שתשפ"ד היא שנה של פריצת דרך, ואנחנו בחרנו ביומן הזה שהפריצת דרך תהיה באמצעות הודיה. להיות בהכרת הטוב, להודות לקדוש ברוך הוא, גם הלהודות זה בדלת, ומזכיר לנו שאנחנו יהודיות, אנחנו לא סתם עוד אישה אחת. אישה יהודיה שקמה בבוקר ויש לה ייעוד ויש לה שליחות, והיא רק צריכה להגיד תודה.
כן, וואו.
ואני אומרת לה גם לך, תודה כמובן.
ותודה לך מירי, וזה ממש ממשיך לי את האייטם הקודם, שגם שם דיברנו ככה על הודיה, אמנם דיברנו על זוגיות, אבל גם להודות בזוגיות, לדעת להכיר תודה ולהודות, וכמה זה חשוב.
במיוחד לקרובים לנו, את יודעת.
כן, ששם הכי קשה, כן.
אז תודה ליעלי שלנו.
כן, נכון.
וכמובן גם למוטי, אני יודעת, הם כל כך בנאמנות.
נכון, שנמצאים כאן. נכון, נכון. כל כך נכון. כן.
תודה לך.
שנזכור ונדע תמיד להודות. תודה רבה למירי שניאורסון שלנו על הדברים האלה ועל היומן. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה, על מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו. תודה רבה.